היי אורם.
היי תמי.
אנחנו לקראת פסח, ואנחנו רוצים לדבר על עוד היבט של נושא העבדות, שהיא לא רק עבדות של בני ישראל במצרים, זאת לא תופעה רק של ההיסטוריה העתיקה.
לא רק אנחנו, כן. אנחנו היום נדבר על סחר בעבדים עם דוקטור אלה קרן. אלה קרן היא קולגה שלנו מהאוניברסיטה הפתוחה, היא חוקרת את הנושא של סחר בעבדים, פיתחה אצלנו באוניברסיטה קורס בשם עבדות וסחר בעבדים. ברוכה הבאה אלה.
נעים מאוד.
אז בואי נתחיל. סחר עבדים, על מה בעצם אנחנו מדברים?
זה לכאורה נדמה כדבר והיפוכו, כן, מצד אחד בני אדם, ומצד שני סחר בהם. על כן הכינוי המקובל דהיום, כן, סחר בבני אדם. כי עבדים הם לא הליך חוקי יותר, אבל זה באמת המשמעות הרגילה זה העברה תמורת כסף או שווה ערך של בני אדם יד ליד. רק כשהתמורה היא בני אדם זה נשמע חריג וכולי, והשימוש במונח סחר הוא מונח מכובס, כי הקורבנות לא יראו את זה כסחר, כי זה לא פעילות כלכלית לגיטימית לסחור בבני אדם. בכל זאת אנחנו כלואות בתוך העולם מינוחים הזה.
מי קונה אנחנו יודעים? מי מוכר?
כל מי שיכול. אם התמורה היא ראויה מספיק, תאוות הבצע האנושית לא יודעת גבולות משחר ההיסטוריה ועד היום, ולפעמים גם מצוקה.
זאת אומרת שאנשים מכרו את עצמם?
לפעמים יש לא מעט עדויות מכל החברות, מכל התרבויות, שאנשים מכרו את עצמם עוד בני משפחותיהם בעיתות מצוקה באמת אקוטית. וכשאפשר היה להרוויח, אז זה באמת עיוות כל מיני מבנים פוליטיים, מבנים משפטיים, כי אפשר היה להטיל עונש של שיעבוד ולהרוויח על זה גם כסף. אבל על פי רוב זה היה... זה נעשה בכוח, זאת אומרת, גנבו אנשים באמצעים לא חוקיים ומכרו אותם, ואז היה רווח הרבה יותר גדול מאשר הצורך לגדל בן אדם מראשיתו. זו השקעה מאוד ארוכה, מאוד, מאוד גם ארוכה וגם יקרה, וכשגונבים בני אדם אז רווח אינסטנט.
כן. אני חושב שכשמאזינים ישראלים שומעים עבדות, הם חושבים על העבדות האפרו-אמריקאית. זה, ככה נראית עבדות? זה אופייני?
כן. היא לא, סליחה. כן, זה ה-acknowledgement של השאלה, אבל לא כן, בדרך כלל האסוציאציות שלנו על עבדות, היא עבדות של אפריקאים בארצות הברית. ואין טעות גדולה מזו, כי העבדות הזאת הייתה כל כך חריגה וייחודית. העבדות קיימת מאז שהאנושות מכירה את עצמה בצורות מאוד מאוד שונות, ולכן חוקרים, חוקרות, מאוד מתקשים להגדיר מה זה בעצם עבדות. ואז אנחנו לוקחים את העבדות שאנחנו מכירים של קבוצת שחורים כותפת בים לבן, כותנה בארצות הברית, עם שלשלאות וכולי, וחושבים שזו העבדות. אבל זה דגם מאוד מאוד חריג של עבדות. תמיד היו קיימים סוגים מגוונים של עבדות, גם היום יש עבדות, אנחנו ננטה לחשוב שעבדות מזוהה עם ניצול כלכלי, כמובן, אבל יש גם סוגים אחרים של עבדות שאפילו עלו כסף, זאת אומרת כשאי אפשר היה לצבור הון, והיה צריך להפגין אותו, אז עבדים שלבושים יפה טופלו וטופחו, הייתה דרך להפגין עושר. היו עבדים צבאיים, היו עבדים פוליטיים. באפריקה, במזרח התיכון, מי שניהל את המבנים הפוליטיים, האימפריות הגדולות, היו עבדים. באימפריה העות'מאנית, בהרבה מקומות באפריקה, עבדים היו זרים לחברה, ולכן לא יכלו לסכן את השושלות השולטות, אבל הם למעשה ניהלו. זאת אומרת, עבדים, בניגוד לדימוי בארצות הברית, לא תמיד היו בתחתית החברה, או אפילו מחוץ לחברה, ליתר דיוק. אז העבדות האמריקאית הייתה חריגה, בקיצוניות שלה, ברצחנות שלה, בנצחיות שלה, בגזענות העמוקה והשיטתית שלה, ונדירים היו מקרים שבהם אפשר היה איכשהו להיחלץ מזה, וזה מאוד מנוגד לסוגי עבדות אחרים.
את יכולה להדגים לנו, לתת לנו דוגמאות לסוגי עבדות אחרים באופן יותר קונקרטי? למשל, האם באפריקה הייתה עבדות של אפריקאים באפריקה?
בוודאי. בוודאי. אנחנו נוטים לחשוב, וגם זאת ההשפעה של סחר עבדים הטרנס-אטלנטי, שהאפריקאים מכרו את אחיהם ואחיותיהם. אבל באפריקה יש למעלה ממיליארד בני אדם, וקבוצות ועמים ותרבויות אפריקאיות זרות זו לזו. ובדרך כלל היה מקובל שלגיטימי לשעבד זרים. זה באפריקה נכון ובמקומות אחרים נכון באותה מידה. אז שיעבדו אחרים, היה מקובל שבעת מלחמות משעבדים שבויים או הורגים אותם. והיה גם סחר. זאת אומרת, התפיסה של סחר היא לא ייחודית לסחר עבדים הטרנס-אטלנטי. שהביא לעבדות של אפריקאים, מיליוני אפריקאים, ביבשת אמריקה, וארצות הברית בהקשר הזה הייתה חלק מאוד קטן של הסיפור, משהו כמו 4% בלבד. 40% מהעבדים שהגיעו בערך כמעט 13 מיליון, הלכו לברזיל, אלה שהגיעו בחיים, כי על כל אחד שהגיע בחיים, מעריכים, מעריכות שלפחות עוד אחד מת באחד השלבים בדרך, ועוד 40% באים הקריבים, אפרופו ג'מייקה וברבדוס, קובה, הייטי וכולי.
וזה בעיקר תעשיית הסוכר?
כן, מולאסס. זה התחיל עם תעשיית הסוכר, קצת מכרות, אבל תעשיית הסוכר הייתה תעשייה מרכזית, ועוד סטריאוטיפ היה שאפריקאים כאלה חסונים, ובגלל זה לוקחים אותם, יש להם שרירים, אבל לא דעת, לא אינטליגנציה. וזה ממש לא נכון, האירופים שיעבדו אירופים אחרים, רק לא היו מספיק, ועלויות של השינוע מאירופה ליבשת אמריקה, והאירופים גם לא עמדו במחלות הטרופיות. הם ניסו לשעבד את התושבים המקוריים של האמריקות. אבל אלה לא עמדו מולן משפחות של מחלות אירופיות. שפעת הורידה מהם חללים רבים. ואז הם התחילו להביא מאפריקה. ואפריקאים היו יותר חסינים אפידמיולוגית, מילה שבעידן הקורונה כולנו מכירים, מכירות. הם גם נחשפו בעבר למחלות טרופיות, מן הסתם. באו מאזורים טרופיים, אבל גם מחלות אירופיות, כי היה סחר עם אירופה דרך הסהרה, שנקרא סחר הטרנס-סהרי. ולכן הם היו יותר עמידים. מסביר את המספרים הגדולים, מסביר את הנכונות של אפריקאים לשעבד אפריקאים אחרים בתמורה לרווחים יותר גדולים מכפי שיכלו להפיק מהם. ואז הפך להיות העשייה ומעגל רשע. שעבדים הפסיקו, משועבדים, הפסיקו להיות תוצר לוואי של פעילות מלחמתית, אלא לפעמים היו המטרה של פעילות מלחמתית כדי לייצר עבדים.
למעשה, כשאנחנו אומרים סלאבים, זה בא מסלייב, אותו דבר, נכון?
ההפך. סלייב בא מסלאבים, במשך מאות ואולי אלפי שנים, האזורים של הקווקזים, נגיד מרומניה, מולדובה, מזרחה, היו המקורות המרכזיים של עבדים, ובגלל זה הם הפכו להיות המושג עצמו של סלייב.
שלאן הם שונעו?
לכל עבר. מערבה לאזורים אחרים באירופה, דרומה לאזורים שלנו, של הלבן, של המזרח התיכון, וגם מזרחה ודרומה לאזורים אחרים באסיה. באימפריה העות'מאנית, למשל, היו מה שנקרא סריסים לבנים וסריסים שחורים. כן, אלה היו עובדי הרמון, אז בקיצור הביאו אותם ממיני מקומות, ומהקווקזים הם נחשבו העבדים משובחים, אבל גם הבריטים, בתקופות מוקדמות, יש טקסטים מרתקים על זה שהבריטים הם חומר גלם מצוין להיות עבדים. אז איך הגלגל התהפך כשהבריטים הפכו להיות היצואנים המצטיינים של סחר עבדים, של עבדים בסחר עבדים הטרנס-אטלנטי, אנחנו מדברים, מדברות על מאות 16 עד 19. במאה ה-17 כבר בריטניה תפסה את מקומה במרכז המפה, יחד עם עמים נורא נחמדים, הולנדים, שוודים, דנים, צרפתיים וכולי. מסוף המאה ה-17 ואילך, בריטניה הייתה הכוח, צרפת זינבה אחריה, ספרד, פורטוגל וכולי.
אז באיזה תפקידים למעשה משמשים עבדים? יש את העבודה החקלאית שאנחנו מכירים הרבה. מה עוד? עבודת בית, יש את הנושא של סחר בנשים שנכנס, איפה? מה באמת הספקטרום?
כן, כמעט חקרת את זה. אז כן, יש המון תפקידים כלכליים, לאו דווקא בחקלאות, אבל גם מכרות. כן, גם בתקופות עתיקות, מכרות מלח, למשל, מאוד חשובים. זה היה באזור שלנו, במפרץ הפרסי, אזור של איראן דהיום, ועיראק דהיום. מטעים, כמובן. עבדות ביתית היא עבדות מאוד מרכזית, גם ביבשת אמריקה, וגם באפריקה, וגם במזרח התיכון, גם באסיה, מאוד. יש המון סוגים, יש עבדות דתית.
שזה?
היא לא גדולה בהיקף שלה, אבל היא קיימת. ושוב, זה ההפך מניצול כלכלי. זאת אומרת, צריך לקיים את המערכת הזאת שמקיימת את העבדים והשפחות שהם מחוברים או לאנשי דת מסוימים, או למקדשים מסוימים. יש עבדות צבאית, ציינתי, יש עבדות מנהלית ופוליטית. שחלק מהאנשים שם אנחנו מוצאים אותם בצמרת החברתית, לא בתחתית.
חלק מהעבדים, את אומרת, כן, עבדים כן. שהעסיקו כן. אותם, והם היו...
עבד כי ימשול.
כי ימלוך.
כי ימלוך, סליחה. כן,
מצאו אותם בתפקידי כוח, הרבה יותר מאשר אנשים עמך רגילים. בהחלט, גם במזרח תיכון, גם באפריקה.
ואז בעצם מה שבידל אותם... היא העובדה שהיה להם בעלים? זאת אומרת, מה הופך עבד שנמצא במרום המערך השלטוני לעבד בעצם? העובדה שמישהו הוא הבעלים שלו, נכון?
והמעמד המשפטי שלו, והעובדה שנגיד הסולטן יכול היה לקום, וכי התחשק לו, אז באבחת החלטה הוא היה הופך אותו לטבח, או מוציא אותו להורג את הראש ממשלה שלו, שניהל אותה. את האימפריה.
ועבדים כאלה יכלו לפדות את עצמם? היה לזה איזשהו תאריך expiration date כזה?
אז שוב, זה נורא תלוי. הרבה פעמים כן, והם נשלחו, היו כאלה שנשלחו לפנסיה עם תנאים וכולי, אבל היו כאלה שגם לא רצו, למשל בעידן הקולוניאליזם באפריקה, בסוף המאה ה-19, המעצמות הקולוניאליות התבקשו לחסל את שרידי העבדות באפריקה. היו קבוצות של עבדים שמחו. יש תמונה נורא מפורסמת של שחרור העבדים מההרמון באימפריה העות'מאנית, ורואים חבורה אגמומית, מקוננת, כי הם איבדו את מעמדם, הם איבדו את עולמם. וזה, כל התמונה המאוד מעורבת והמאוד מגוונת הזאת שונה, תכלית השינוי מהעבדות האמריקאית, שהייתה עבדות מאוד נצחית, נבזית, קטלנית מאוד, תוחלת החיים הייתה מאוד מאוד קצרה. לא שהעבדות בברזיל או בקריבים הייתה נפלאה, מאוד רחוק מזה, אבל בארצות הברית זה היה. ובארצות הברית זה גם לא לגמרי הסתיים אחרי שהסתיימה העבדות הרשמית, ועל זה כבר נושא בפני עצמו.
קצת, מה עם הפרספקטיבה היהודית? כסוחרי עבדים, כמשועבדים, איפה?
יהודים נטמעו יפה בכל החברות שבהם הם חיו. אפשר בהחלט למצוא אותם גם בין סוחרי העבדים, וגם בין בעלי מטעים עם עבדים. היהדות לא הייתה... היהדות לא הייתה לא יניק החסינות מפני העבדות, ובאמת גם בתוך היהדות עצמה, בתוך המקרא, כן? העבדות היא לגיטימית.
כן.
ויש חוקים שפשוט מסדירים איך נהוג. אז היהודים היו בני זמנם, בני תקופתם, בני חברותיהם, והם בהחלט היו מעורבים. היה לפני כמה שנים ניסיון לטעון ש... אומת האסלאם בארצות הברית, שזה כל סחר עבדים היה פרויקט של מזימה יהודית, וכמובן שאין לזה שום בסיס לתמוך, אבל גם ההפך לא נכון. זאת אומרת, הניסיון להגיד שיהודים לא היו מעורבים, היו ועוד איך, לא יותר מאשר משקלם באוכלוסייה.
בואו נתחיל לדבר על סיום העבדות, איך היא מסתיימת גם ברמה האישית, זאת אומרת, אם יש עבדות שבאמת יש לה איזשהו סיום טבעי, וגם ברמה ההיסטורית, הרמה החוקית.
אני אוסיף לזה שאלה, האם היא מסתיימת באמת?
כן. עבדות לא מסתיימת באופן טבעי אף פעם. אם זה טבעי, אז זה מוות. ובעבדות ה... אטלנטית, סליחה, ביבשת אמריקה, זו הייתה מערכת אובדנית, זאת אומרת, רוב העבדים, בגלל זה היה צריך סחר בכמויות ובנפחים כאלה, וזה באמת סחר עבדים לא היחידי בהיסטוריה, אבל הכי מרוכז בהיסטוריה, עם הכי הרבה, עם כמויות מאוד גדולות, בגלל התמותה המאוד גבוהה. עבדות הסתיימה באופן חוקי, אני מדגישה באופן חוקי, כי היא לא בדיוק הסתיימה, בטח שלא כשאמרו שסיימו אותה. בריטניה שהייתה יצואנית מצטיינת לקחה על עצמה את זר הדפנה של הביטול, אבל היא לא הייתה הראשונה. ויש ויכוח מחקרי מעניין על הסיבות לביטול. יש סיבות כלכליות, למרות שהעבדות בוטלה כשהיא עוד הייתה רווחית, אבל הכוח של התעשיינים גדל מאוד במאה ה-18 בעקבות המהפכה התעשייתית, וזה שינה קצת מערך הכוחות הפוליטי, והקטין את הכוח של בעלי המטעים, של הכלכלה הישנה, למרות שאני לא מאלה שחושבים שכלכלת העבדות הייתה כלכלה הישנה, הייתה כלכלה מאוד מודרנית, מאוד קפיטליסטית, זה ממש הגלובליזציה. מסתכלים על סחר עבדים, רואים התמחות יבשתית. כל יבשת קשורה לאותו מערך יצור עם התמחויות, וכל העסק תפקד 300 שנה. אפריקאים היו חלק מאוד חיוני בשרשרת סחר הזאת, ותפקדו באופן יעיל, אבל כשהיא הסתיימה, אז הם בעצם דולדלו מכוח אדם, מיכולות, מחלופות, ולכן נדונו למקום השולי והקשה שבו אפריקה נמצאת בכלכלה עולמית. היו סיבות פוליטיות לביטול. זה קשור קצת למהפכות הדמוקרטיות שהיו גם בארצות הברית וגם באירופה. כן, המהפכה הצרפתית, המהפכה הבריטית.
בגלל תפיסה של זכויות אדם או מסיבות פחות מרשימות?
זכויות אדם היו חלק מההצדקה האידיאולוגית של זה. אבל באמת כשאתה, נגיד בדוגמה האמריקאית, של מאבק למען עצמאות קולקטיבית, אתה לא יכול להתכחש לעצמאות ולחירות גם במונחים אישיים. ובאירופה המאבק היה על דמוקרטיזציה, צמצום הכוח של משטרים מלוכניים. אז הרעיון הוא לא שראית את הביטול של העבדות, אבל זאת הייתה המשמעות המעשית שלו. עוד סיבה לביטול, וזה קשור מאוד חזק לקריבים, הייתה התנגדות המתמדת של עבדים, וכשאני אומרת עבדים זה תמיד גם עבדות שפחות. הם חיבלו כל הזמן ביעילות של העבדות, לא תמיד באמצעים קולקטיביים של מרידות וכולי. בהקשר הזה האיטי הייתה הדוגמה, כי האיטי בעתה בצרפת, ניהלה שם מלחמה מאוד ממושכת, והייתה המדינה הראשונה שיצאה לעצמאות ב-1804. ולכן הבריטים חששו מהתקדים הזה, כי הם התמודדו עם מרידות בג'מייקה ובברבדוס, והפורטוגלים בברזיל, ובארצות הברית גם היו מרידות. הם הבינו ש... וגם מתחברת חשיבה כלכלית, שזו מערכת מאוד יקרה. ולכן עדיף לנו לשחרר, ולקשור עם העבדים לשעבר ועם הקורבנות הפוטנציאליים העתידים איזשהו הסדר אחר. וזה הוחלף במה שהיום קוראים סחר בבני אדם.
כן.
יש עדיין מדינות היום בעולם שעבדות היא חוקית?
לא. באופן ממש חד משמעי, מאוריטניה הגדילה לעשות בתלת העבדות 4 פעמים.
זאת אומרת, זה לא הצליח לה בפעם הראשונה והשנייה.
והיא תצטרך עוד. אבל מה שקרה זה שהעבדות הפסיקה להיות רשמית וגלויה, אבל היא עדיין קיימת, רק בצורות אחרות. והתעתוע הזה של לקחת את העבדות האמריקאית ולהגיד, אנחנו לא רואים ורואות את זה יותר, ולהגיד, אז אין עבדות, היא טעות מרה. כי עבדות תמיד היו לה הרבה מאוד צורות. והיא מנובלת במובן הזה שהיא תמיד מתאימה את עצמה לנסיבות ולתנאים פוליטיים, כלכליים, תרבותיים, והיא מיטיבה להסוות את עצמה, וזה מה שקורה היום. שוב, יש לנו מגוון ענק של סוגי עבדות, לא באופן חוקי, ולכן הרבה יותר קשה לזהות את זה, והרבה יותר קל לנפנף את זה, זה לא העבדות, העבדות.
ומה הקטגוריות הראשיות היום?
עבדות חוב, זו הקטגוריה הכי מרכזית מבחינת מספרי המשועבדים. אסיה כאן היא היבשת הכי מועדת.
את יכולה לתאר על מה? זאת אומרת, מה זה?
כן, בדרך כלל נשים חקלאים, זה מאוד בולט, משעבדים את עצמם בעבודה תמורת איזושהי הלוואה. זה יכול להיות סכומים ממש קטנים. ובעל החוב שלהם בעצם שולט בחוב. הם אמורים להחזיר את זה בעבודה, אבל איכשהו, כיוון שבעל החוב שולט גם בזרעים,
מים.
ובמזון שהם קונים, ואיכשהו זה באופן, זה מסרב להסתיים, וזה גם הרבה פעמים עובר לדורות הבאים. אז עבדות חוב זה, ועבדות חוב קיימת גם סביב ההגירה. כי עלויות ההגירה, גם באופן חוקי, כן, לשלם דמי תיווך, למשל, ולשלם את דמי הנסיעות והבדיקות הרפואיות וכו', יוצר מצב שאנשים מגיעים לעבוד בעבודה כביכול לגיטימית וחופשית במרכאות, אבל כשהם נוסעים על גבם, פסק של חוב אדיר, ואז אפשר לנצל את המצוקה הזו.
אז עבדות חוב.
ואז זה עבדות חוב. יש עבודות כפייה, יש עבדות צבאית, יש סחר בבני אדם למטרות עבודה, וסחר בנשים וילדים.
תעשיית המין.
גם קצת דברים לתעשיית המין. היא התעשייה הכי... היא לא הכי רווחת מבחינה מספרית, אבל היא הכי בולטת. יש כל הזמן צורות חדשות של סחר, סחר בתינוקות, סחר בקלות, סחר באיברים. שגם זה סוג של...
זה מדכא ביותר, מפני שזה אומר שיש מוסדות בחברה האנושית, שאם הם קיימים מקדמת דנה, כל הניסיונות, הייתי אומרת, אפילו מונעים מרעיונות או משינויים, בסופו של דבר זה פשוט מקבל פורמציה אחרת, זה לא משתנה במהות, ואז... השאלה נשאלת, האם בכלל באמת דברים שקיימים לאורך כל ההיסטוריה, האם אי פעם הם כבר לא יהיו שם, דברים שהם כמובן הדברים הגרועים בהקשר הזה, וזאת שאלה, אני חושבת שהיא צריכה להביא אותנו בעולם הליברלי שלנו, לחשוב קצת איך אנחנו מתמודדים, כי הרבה פעמים המחשבה היא, אוקיי, ביטלנו את זה בחוק, אז זה נעלם. אבל זה לא באמת נעלם לפי התיאור המפורט ששמענו כאן. זה מקבל פורמציות חדשות, זה כמו כשיש לך נזילה במים בבית, את סוגרת במקום אחד, זה נוזל לך במקום אחר. אז אולי זה מביא אותנו באמת לתחושה שטבע האדם רע מנעוריו בדברים האלה?
למה נסתכל רק על עבדות, כן? תופעות של רצח.
כן,
יש לנו את כל הכלים החוקיים, הנורמטיביים האלה, כדי למנוע את זה, ובכל זאת, אולי זה צריך לתת בנו גם תחושה של סוג של ענווה, של אנחנו לא יצורים אולי כל כך, בני אדם, לא יצורים כל כך מושלמים, יש לנו הרבה מאוד פגמים שאנחנו צריכים להכיר אותם, ולחפש אותם, ולחפש תיקון מתמיד.
איך את מרגישה, גם חוקרת של הנושא, וגם מי שמלמדת מספרים גדולים של סטודנטים את הנושא הזה, יש פה תחושה של שליחות, של... של... מה התחושה? כי זה נושא כל כך קשה להקדיש לו קריירה מקצועית.
או נציג את זה אחרת, גם מה התגובות של הסטודנטים שלך? כי שמענו בשיחות אחרות על זה שיש חלק מהתלמידים בכיתה, סטודנטים.
פעם הייתה כיתה, כן, לפני...
הייתה כיתה, כן, אבל עכשיו היא חזרה, שבעצם לא כל כך מזדהים עם המטרה או עם התפיסה, שבהכרח אנחנו צריכים לגנות את התופעה הזאת. בגלגולי השונים, או שאומרים שלמשל, השוואה לעשות בין סחר בנשים לעבדות, או בין עבדות חוב, שזה מתיחה של המושג יותר מדי, עד כדי ריקונו מתוכן.
יש קולות כאלה, אבל הם לשמחתי מאוד בודדים. זאת אומרת, יש את התפיסה הזאת של אדם אחראי למעשה אם היא רוצה להיות נסחרת מין, אז זאת החלטה שלה וצריך לכבד אותה. אני חושבת שזה באמת נדיר. רוב הסטודנטים הסטודנטיות, קודם כל נפתח להם עולם ענק, כי העבדות זה באמת עולם ומלואו. וזה מרתק. אני אומרת תמיד בהתחלה שזה קשה נפשית. ובאמת היצירות התרבותיות, כמה מהגדולות ביותר, כן, ביטאו את השאיפה הזאת לחירות מעבדות ולחופש. אז אני חושבת שמתקבל טוב. סטודנטים, סטודנטיות, מבינים את ההיסטוריות של המושג של עבדות, וגם מביאים למפגשים בכיתות דוגמאות לדברים שהם, יש יותר רגישות למשל מאיפה אנחנו קונות קונים את הדברים שאנחנו לובשים, לובשות ואוכלים, אוכלות, ושהעולם שלנו רווי, אני חושבת שהם מקבלים עובי למציאות של עצמם עם יותר רגישות, למרות שאני מודע שזה לא המטרה של המטרה היא להבין. אבל אם זה מעורר את העמדות הנורמטיביות, האלה, אין לי התנגדות, להפך.
כן.
סיום אופטימי קצת.
אני חושב שכן, אני חושב אלה שאת מדברת על הכוח של הידע. זאת אומרת, אולי באמת טבע אדם לא רע מנעוריו, אלא הוא רוצה להיות טוב, אבל קצת נוח לברוח מהאמת. ואני חושב שאחד מהתפקידים של השכלה גבוהה, זה להציג את האמת כפי שהיא, גם אם מניחים אותה ובסוף האדם, הסטודנט והסטודנטית מחליטים מה הם עושים עם הידע הזה, אבל עדיין יש כאן ידע שחשוב להנחיל אותו. ובתקופה של פוסט אמת וכך הלאה, העובדות כאן, אני חושב שזה לא העובדות שמתווכחים איתם. עם העובדות קשה, זה עובדות מאוד משכנעות, כי זה באמת הרמת מסך כזו, אנחנו מציצים, ורואים שאנחנו ברכישה שאנחנו עושים ברשת, לא נזכיר שמות של רשתות, אנחנו בעצם מעודדים עבדות במקומות רחוקים, שהיא רחוקה מעין, אבל היא מאוד מאוד ברורה.
תחשבו על זה כשקונים ביגוד לקראת חג הפסח.
מעבדות לחירות.
תודה אלה.
תודה רבה.
ביי ביי.